קידושין, דף חף ג', מתחילים בעזרת השם, דף חף ב' עמוד ב', שורה שלישית מלמטה, מספרת הגמרא על רב יהודה הינדוע, אחד מחכמי ישראל, בא מארץ קוש, התגייר, נכנס תחת כנפי השכינה, זכה להיות מגדולי ישראל, ולפני שהוא נפטר, לא היו לו יורשים, גר שאין לו יורשים אבא, כי ברגע שהוא התגייר, הוא כמו תינוק שנולד, הוא לא מתייחס אחרי ההורים שלו, אחרי המשפחה שהייתה לו לפני שהוא התגייר, וגם לא היו לו ילדים אחרי שהוא התגייר, אז בעצם אין לו יורשים, כשהוא נפטר, כל הנכסים שלו הפקר. חלש, הוא נהיה חולה, על מרזוטרה לשיולי בי, מרזוטרה נכנס לבקר אותו, לבקר חולים. כשהוא נכנס לבקר אותו, הוא ראה דבר מאוד מאוד קשה, הוא ראה שרב יהודה הינדוע כבר נמצא ממש לפני יציאת נשמה. חזיי דתקיף לי על מטובה, הוא ראה שהוא גוסס ונוטה למות. אז מרזוטרה ראה שכבר אי אפשר כבר לעסוק ברפואת החולה, אלא כבר ממש רגעים ספורים לפני הסתלקותו. היה שם איזה עבד כנעני, ומרזוטרה רצה לזכות באותו עבד כנעני, אחרי פטירתו של רב יהודה. מה הוא עשה? אמר לי לעבדי, מרזוטרה אמר לעבד הכנעני של רב יהודה, הינדוע, שלוף לי מסנאי, תחלוץ לי את הנעל, והמתינו לביתה, ותטלטל, תיקח את זה לבית. בזה הוא רצה שמיד כשרב יהודה הינדוע ימות, העבד הכנעני שלו יהיה עסוק בעשיית מלאכה בשביל מרזוטרה. עבד שעושה מלאכה בשביל מישהו, זה אחד הקניינים לקנות את אותו עבד, קניין חזקה. הוא רצה מיד כשרב יהודה הינדוע ימות, העבד לא יזכה בעצמו, הוא לא יהיה הפקר, אלא ישר ייכנס לרשותו של מרזוטרה. האם העבד הזה, אם מרזוטרה לא היה זוכה בו מיד, מה היה קורה איתו? האם הוא היה יוצא לחירות, זוכה בעצמו, או שהוא היה נהיה הפקר וכל מי שרוצה היה יכול לזכות בו? אז אם הוא גדול, ודאי שברגע שהוא הפקר, הוא יכול לזכות בעצמו. ויש אומרים מקדמרי שבאמת זה היה סיפור כאן. שהעבד גדול הווה, הוא היה גדול, ואם רב יהודה הינדוע היה נפטר, היה מת, הוא מיד היה יוצא לחירות. הוא היה זוכה בעצמו. ומרזוטרה, בזה שהוא ביקש ממנו לעשות לו מלאכה במשך אותו זמן שרב יהודה הינדוע מת, בזה הוא גרם שהעבד לא יזכה בעצמו, אלא מיד כשזה פירש למיטה, זה מרזוטרה נכנס במקומו להיות האדון של העבד, והוא פירש לחיים. כי העבד לא היה אפילו רגע אחד בלי אדון, הוא לא היה יכול לזכות בעצמו. ויש אומרים, איקא דאמרי, שהעבד קטן הווה, הוא היה קטן. ואם כן, מה היה קורה אם רב יהודה הינדוע היה מת, ואף אחד לא היה זוכה בינתיים בקטן? יש שתי דעות. דעת חכמים, שהקטן היה זוכה בעצמו ויוצא לחירות. ודעת אבא שאול, שהקטן לא זוכה בעצמו, אלא כל הקודם זוכה ויכול לזכות בו. מרזוטרה סבר כמו דעת חכמים ודלא כאבא שאול, ולכן הוא רצה שמיד כשרב יהודה הינדו הימות, הוא יזכה בעבדו. איפה מצאנו את הוויכוח בין חכמים ואבא שאול? דתניה ברייטה. גר שמת בלי יורשים ובזבזו, לקחו ישראל את נכסיו, היו בהם עבדים כנעניים. לפי דעת חכמים, בין אם הם גדולים ובין אם הם קטנים, הם זכו בעצמם, קנו עצמם להיות בני חורין. לעומת אבא שאול, שהוא אומר, רק הגדולים קנו את עצמם להיות בני חורין, אבל העבדים הקטנים הם אינם בני קניין, הם לא יכולים לזכות בעצמם, והם הפקר, עד שכל המחזיק בהם, אפילו אחרי זמן, זכה בהם. במשנה הבאנו שיש שני קניינים שעבד כנעני יוצא על ידיהם לחירות. קניין כסף, כשפודים אותו על ידי כסף מידי האדון, וקניין שטר, שהאדון נותן לו שטר שחרור. היה ויכוח בין התנאים, הבנו שיש שלוש דעות, כמו המסקנה של הגמרא, איך עבד כנעני יוצא לחירות בכסף ובשטר. הדעה הראשונה היא דעתו של רבי מאיר. הוא אומר שהעבד קונה את עצמו להיות בן חורין, בכסף על ידי אחרים ובשטר על ידי עצמו וכולי. והגמרא הולכת ומפרשת את כוונתו. כשרבי מאיר אומר בכסף על ידי אחרים, שאחרים משלמים לאדון כסף ופודים את העבד מידי האדון, תדייק, דווקא על ידי אחרים אין, אבל הוא לא נפדה בכסף שהוא נותן על ידי עצמו לידי האדון. במה עסקינן? באיזה מקרה אנחנו עוסקים שהוא יכול לצאת לחירות על ידי שאחרים פודים אותו בכסף? אילמה, אם נאמר שמדובר כאן שלא מדעתו, הוא אפילו לא יודע מזה. זה לא ייתכן, לכאורה. שהרי מכדי, שמענה לי לרבי מאיר, מצאנו את דעתו של רבי מאיר במקום אחר דאמר, חוב הוא לעבד שיצא מיד רבו לחירות. אתה עושה בשבילו חוב, הוא מפסיד מזה שהוא יוצא לחירות. יש דברים שהוא מפסיד בזה. ואם כן, הרי תנינה, המשנה אומרת, מסכת גיטין, שדבר שהוא זכות וטובה לאדם, אפשר לעשות בשבילו אפילו בלי ידיעתו, זכין לאדם שלא בפניו. אבל דבר שהוא חובה או הפסד בשביל האדם, אין חווין לו אלא בפניו. אי אפשר להיות שליח בשבילו בלי ידיעתו. אז איך רבי מאיר אומר שהוא נפדה בכסף על ידי אחרים, אם מדובר כאן שלא מדעתו? אלא צריך לומר פשיטה שמדובר כאן שזה מדעתו, בהסכמתו, ולכן אפשר לפדות אותו. ומה החידוש? אקא משמלן, שעל ידי עצמו לא. רק על ידי אחרים אין. על ידי עצמו הוא לא יכול להיפדות. למה לא? למה לא? הוא רוצה לפדות את עצמו. הוא יכול לרצות, אבל אין לו כסף. למה? אלמה, אין קניין לעבד בלא רבו. עבד לא זוכה בשום דבר, כי כל דבר שקונה העבד, קנה רבו. זה יד עבד כיד רבו. שואלת הגמרא, אחי, אם אתה רוצה להעמיד את דבריו של רבי מאיר, שהוא משתחרר מדעתו, אם הסיפה, אם כן תבאר לי, את המשך המשנה בדעתו של רבי מאיר לעניין היציאה בשטר, שזה נעשה על ידי עצמו, שהוא מקבל את השטר מידי האדון. תדייק, על ידי עצמו, אין. דווקא כשהוא מקבל לידיו את השטר, אז הוא יוצא לחירות. אבל על ידי שאחרים מקבלים את השטר בשבילו, הוא לא יוצא לחירות. ואם מדובר כאן מדעתו, למה על ידי אחרים הוא לא יוצא לחירות? המאי לא? הרי הוא ממנה אותם בשליחותו. וכי תאמה, האם תרצה לומר וליישב, שמה מתכוון רבי מאיר כשהוא אומר על ידי עצמו בשטר, זה גם על ידי אחרים וגם על ידי עצמו, אף על ידי עצמו. והכה משמלן, רבי מאיר בא לחדש לנו, דגיתו, השטר שחרור שלו, וידו, זה שהוא יכול לזכות בשטר, באים כאחד בזמן קבלת השטר, לא אומרים שהשטר לא מועיל כידו של העבד כיד רבו, ונמצא אם כן שזה כמו שהאדון מעביר את השטר מיד ימין ליד שמאל, כי ידו של העבד זה כמו יד של האדון, אלא אנחנו אומרים שכשהעבד מקבל את השטר הוא נוצר זכות ויכולת זכייה לאותו עבד, ובאותו רגע גיתו וידו באים כאחד. דוחה הגמרא, אי אפשר לפרש שזה מה שרבי מאיר מתכוון גם על ידי עצמו, כי הרי ועלו תניא הכי, הרי בברייתא לא למדנו ככה, דתניא ברייתא מפורשת שאומרת עבד כנעני נקנה בשטר על ידי עצמו ולא על ידי אחרים, דברי רבי מאיר. מביאה הגמרא כשאתה מדבר על ידי אחרים, יש מקרה שבו לפי רבי מאיר אפשר שטר על ידי אחרים, ויש מקרה שבו אי אפשר שטר על ידי אחרים. זה תלוי אם זה מדעתו או שלא מדעתו. מה שכאן כתוב לא על ידי אחרים, מדובר שלא מדעתו. אבל באמת מדעתו אפשר גם על ידי אחרים. נמצא אם כן, שבמקרה שמשחררים את העבד שלא מדעתו, אז בשטר זה לא מועיל על ידי אחרים, ובכסף זה כן מועיל על ידי אחרים. כי בעצם מה שנמצא דעתו של רבי מאיר, אם אנחנו נרצה לומר את דבריו בקצרה, בכסף על ידי אחרים מדעתו ושלא מדעתו ולא על ידי עצמו, בשטר על ידי עצמו ולעניין על ידי אחרים תלוי. אם זה מדעתו אפשר אפילו על ידי אחרים, אם זה שלא מדעתו אז אי אפשר על ידי אחרים. נמצא בעצם במילים אחרות שכשאתה מדבר שלא מדעתו, אז כסף מועיל על ידי אחרים ושטר לא. והגמרא מביאה כעת שתי דעות מה ההבדל בין כסף לבין שטר. למה בכסף מועיל על ידי אחרים אפילו שלא מדעתו ובשטר לא? דעה ראשונה, אמר רבי, לעולם רבי מאיר מדבר במקרה שמשחררים את העבד שלא מדעתו, ולכן על ידי אחרים זה לא מועיל, כי אין חבין לאדם שלא בפניו. ואם כן, למה בכסף מועיל אפילו שלא מדעתו על ידי אחרים? שאני כסף. אתה יודע למה אפשר להוציא את העבד לחירות על ידי שמשלם כסף לאדון, אפילו שלא מרצונו של העבד הכנעני? הועיל וכאן אילי בעל כורחי, הועיל שמועיל כסף לקנות את העבד בעל כורחו. כי הרי אם הוא עבד של אדון אחד, אותו אדון רוצה למכור אותו לאדון אחר, יכול למכור לאדון אחר בעל כורחו של העבד, על ידי שהאדון האחר משלם כסף. ואם כן, זאת הסיבה שבכסף מקנה לי בעל כורחי, מכיוון שהוא נקנה בעל כורחו בכסף, גם אפשר לקנות אותו ולהוציא אותו לחירות, הוא יכול לקנות את עצמו ולצאת לחירות בעל כורחו, על ידי שאחרים משלמים לאדון כסף ופודים אותו. ואת הגמרא, מה ההבדל אם כן? למה בשטר אנחנו לא אומרים שמועיל על ידי אחרים שלא מדעתו של העבד? יחי שטר נמי, כרי גם שטר אדון אחד יכול למכור אותו לאדון אחר בעל כורחו על ידי שטר. מתרצת הגמרא, זה סוג אחר של שטר, היי שטר הלכוד, שטר שאדון מוכר אותו לאדון אחר זה שטר עם לשון קניין, והי שטר הלכוד, השטר הזה שמוציאים את העבד לחירות, זה שטר אחר שכתוב בו לשון שחרור. ואם תשאל לכן אך הנמי גם בכסף, היי כספה לחוד, כסף שקונים את העבד זה דבר אחד, והי כספה לחוד, הכסף שמוציאים אותו לחירות ופודים אותו זה כסף אחר, זה לא חילוק. כי טבע מיה, עצם המטבע אחד הוא, לא ניכר בו הבדל, זה אותו דבר, זה מטבע אחד, לעומת השטר שבכל שטר כתובים דברים אחרים. זה ההבדל לפי דעתו של אביי בין כסף לבין שטר, למה בכסף מועיל על ידי אחרים שלא מדעתו ובשטר לא. רב אמר הסבר אחר, אמנם באמת בדיוק כמו שאמר אביי, שיש הבדל בין כסף לבין שטר, שבכסף אפשר אפילו שלא מדעתו של העבד לפדות אותו על ידי אחרים, ובשטר לא. רק מה ההבדל? כסף שאחרים פודים אותו, אתה יודע למה זה מועיל? כי הוא יכול לעמוד בצד, הוא לא צריך בכלל ליטול חלק בכל הסיפור. מגיע מישהו, נותן כסף לאדון, האדון קיבל את הכסף, באותו רגע העבד יצא לחירות, כי קבלת רבו היא זו שגרמה לו להשתחרר, ולא דווקא הנתינה של האחרים. רבו לא צריך להיות שליח שלו, של העבד, כדי לקבל את הכסף, אלא רבו מקבל את הכסף בשביל רבו, בשביל עצמו, והעבד משתחרר על ידי זה. לכן לא צריך את דעתו. לעומת שטר שחרור, הרי האדון צריך למסור את השטר לידי העבד. אז מה תגיד, מישהו אחר מקבל בשביל העבד? בשביל זה צריך שהעבד ימנה אותו שליח. אחרת הוא לא יכול לקבל בשבילו. קבלת אחרים היא זו שגרמה לו להשתחרר, אבל בשביל שהם יוכלו לקבל, הם צריכים להיות בשליחותו. אבל הוא לא מינה אותם שליחים, לכן הם לא יכולים לשמש שליחים שלו. אם כן, הבאנו את הדעה הראשונה, זאת דעתו של רבי מאיר, שכסף מועיל על ידי אחרים, בין מדעתו, בין שלא מדעתו, אבל לא על ידי עצמו. שטר מועיל על ידי עצמו, אבל על ידי אחרים זה מועיל רק מדעתו. אבל אם זה שלא מדעתו, אחרים לא יכולים לפדות אותו בשטר. כעת עוברים לדעה השנייה, דעת חכמים. הם אומרים שעבד קונה את עצמו בכסף על ידי עצמו. מדייק את הגמרא, לכאורה נראה ש אם הוא נותן כסף לאדון כדי לפדות את עצמו, על ידי עצמו, אין, הוא באמת נפדה. לכאורה על ידי אחרים לא. ונשאלת השאלה, מהי? למה לא? נאי נמי דשילו מדעתו, גם אם נאמר שהמשנה מדברת, שאחרים פודים את העבד בלי ידיעתו של העבד, למה זה לא מועיל? מכדי, ירי, שמענה להו לרבנן, שמענו לדעת רבנן שהם חולקים לגמרי על רבי מאיר, והם לא מסכימים איתו שזה חוב לעבד להשתחרר, אלא לפי דעתם דאמרי זכות הוא לעבד שיצא מתחת יד רבו לחירות. ותנין הרי למדנו משנה, זכין לאדם, נעשים שליחים שלו לזכות בשבילו אפילו שלא בפניו, ורק אין חווין לו אלא בפניו. אז אם כן, ודאי שהם יכולים לזכות שלא מדעתו, אז למה נראה מדברי המשנה שהוא קונה את עצמו בכסף על ידי עצמו, שמשמע שעל ידי אחרים לא? ואם תרצה לפרש וכי תימה, מהי על ידי עצמו? אף על ידי עצמו, שזה באמת המסקנה גם, שוודאי על ידי אחרים הוא נפדה, והחידוש הוא שהוא נפדה גם על ידי עצמו. וכמה שמלן, חכמים באים להשמיע לנו, דיש קניין לעבד בלא רבו, שאנחנו לא אומרים יד עבד כיד רבו לעניין זה, אלא אם בא מישהו ונותן כסף בידיו של העבד ואומרים לו, ואומר לו, אתה מקבל את הכסף הזה בתנאי שזה שלך ואין לאדון רשות בכסף הזה, אם האדון זוכה בזה אני לא נתתי. אז חכמים סוברים שזה מועיל, ובאמת העבד זוכה בכסף, יש לו קניין בלא רבו, וברגע שיש לו כסף, הוא יכול גם לשלם את זה לאדום ולבדות את עצמו. היא אחי, אם כן, אימא סייפה, אם כן תבהר את המשך דברי חכמים. הגמרא הייתה סבורה בהתחלה שההמשך זה דברי חכמים. אנחנו כבר במשנה אמרנו שזה דעת רבי שמעון בן אלעזר. כתוב בהמשך המשנה, בשטר על ידי אחרים. והכוונה היא, על ידי אחרים, ולא על ידי עצמו. והרי קיימלן, מעשים שבכל יום אנחנו רואים שפוסקים, שאדון כשרוצה להוציא לחירות את העבד הוא מוסר לידו שטר, ואנחנו אומרים גיטו וידו באים כאחד. ברגע שהוא מקבל את השטר הוא גם נוצרת אצלו את היכולת לזכות בשטר. ואם ככה אנחנו נוהגים, לא מסתבר שחכמים חולקים על ההלכה הזאת ואנחנו ננהג כמו דעת רבי מאיר, יותר מסתבר שנעשה כמו דעת הרבים, כמו דעת חכמים. וכי תימה, האם תרצה לבאר ולומר מה החכמים מתכוונים כשהם אומרים בשטר על ידי אחרים? כאן הגמרא עדיין סבורה שזה דעת חכמים. תרצה להסביר שזה הכוונה אף על ידי האחרים, אפילו שלא מדעתו, והקיים עלן וחכמים באים ללמד אותנו דזכות הוא לעבד שיצא מיד רבו לחירות, ולכן יכולים לפדות אותו בשטר אפילו על ידי אחרים. היא אחי, אם כן נמצא שבין כסף בין שטר אפשר לפדות בין על ידי עצמו בין על ידי אחרים, אז למה החכמים מחלקים את דבריהם בכסף על ידי עצמו ובשטר על ידי אחרים? נערבינו ונתנינו, היו צריכים לערבב את דבריהם ולומר אותם יחד, בכסף ובשטר, בין על ידי אחרים, בין על ידי עצמו. אומרת הגמרא, באמת זה נכון, זה באמת דעת חכמים, שאפשר לפדות עבד בכסף ובשטר, בין על ידי אחרים, בין על ידי עצמו. ואם תשאל למה הם אומרים בכסף על ידי עצמו ובשטר על ידי אחרים, התשובה היא הם לא אומרים את זה. ומה שכתוב במשנה בשטר על ידי אחרים זה דעת רבי שמעון בן אלעזר. אלא באמת מה שבמשנה כתוב בכסף על ידי עצמו, הכוונה בין על ידי אחרים ובין על ידי עצמו. ובאמת אתה צודק, גם לגבי שטר זה בין על ידי אחרים, בין על ידי עצמו. מה שכתוב בהמשך, בשטר על ידי אחרים, ואתה מדייק מכאן, לא על ידי עצמו, זה באמת לא דברי חכמים, אלא זה דברי רבי שמעון בן אלעזר הוא. דתניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, כמו שכשפודים אותו בכסף, זה רק על ידי אחרים ולא על ידי עצמו, כי הוא אין לו יד, הוא לא יכול לזכות בכסף, אז אם כן הוא לא יכול לבדות את עצמו בכסף, כי אין לו כסף עם מה לבדות את עצמו, כי אין לו שום דרך איך לזכות בכסף, כך גם אף בשטר הוא נבדר רק על ידי אחרים ולא על ידי עצמו, כי רבי שמעון בן אלעזר לא אומר גיתו וידו באים כאחד, אלא מכיוון שעבד ידו כיד רבו, הוא לא יכול לזכות בשטר, אלא רק אחרים יכולים לזכות בשבילו, ועל ידי זה הוא יוצא לחירות. ושלוש מחלוקות בדבר. יש שלוש שיטות במשנה לעניין איך יוצא עבד לחירות בכסף ובשטר. רבי מאיר סובר, בכסף על ידי אחרים מדעתו ושלא מדעתו, אבל על ידי עצמו לא, ולעניין שטר על ידי עצמו ועל ידי אחרים זה תלוי אם זה מדעתו או שלא מדעתו, אם זה מדעתו זה מועיל ואם זה שלא מדעתו זה לא מועיל. הדעה השנייה זה דעת חכמים, שהם סוברים שבכל הדרכים אפשר, בין בכסף, בין בשטר, בין על ידי עצמו, בין על ידי אחרים, בין מדעתו ובין שלא מדעתו. והדעה השלישית זה דעת רבי שמעון בן אלעזר, שהוא סובר בכסף ובשטר רק על ידי אחרים ולא על ידי עצמו, וכשזה על ידי אחרים זה בין מדעתו ובין שלא מדעתו. אז אם כן, השלמנו את ההסבר איך מבארים את המשנה, מהם הדעות במשנה לעניין יציאת עבד בכסף ובשטר. כל מקום, הבאנו כאן שיטה מאוד מחודשת של רבי שמעון בן אלעזר, שהאדון לא יכול לבוא אל העבד הכנעני ולמסור לו שטר ועל ידי זה לשחרר אותו, כי ידו של העבד כיד רבו, וזה נחשב כמו שהאדון מעביר את השטר מיד אחת ליד השנייה של עצמו. אמר רבא, מה הייתה עמד רבי שמעון בן אלעזר? מנין הוא לוקח את החידוש הזה שאי אפשר פשוט למסור לידיו של העבד את שטר השחרור שלו? הוא לומד את זה בגזירה שווה. גמר, מה שכתוב לעניין עבד ושפחה כנעניים, כתוב אצל שפחה כנענית או חופשה לא ניתן לה. כתוב שם את המילה לה. וכתוב את המילה לה בגט של אישה, וכתב לה ספר קריטות, כתובה המילה לה. אז הוא לומד מאישה. מה אישה שאדם נשוי, או אדם קידש אישה, שהוא רוצה להוציא אותה לרשות עצמה, הוא נותן את הגט בידיה של האישה. עכשיו, האישה יש לה יד, זה לא הרשות של הבעל. ידה של האישה זה לא נחשב רשות בעלה. נמצא שכשהיא מקבלת את הגט, השטר יוצא מרשותו לרשותה. אז מה אישה אינה מתגרשת מבעלה עד שהוא יוציא לה את הגט מרשותו לרשות שאינה שלו, אלא הרשות שלה, כי כתוב ונתן בידה. אף עבד נעמי אינו משתחרר עד שהאדון יוציא לו את הגט מרשותו לרשות שאינה שלו. אבל מכיוון שהעבד או השפחה הכנעניים יד העבד כיד רבו, אז אי אפשר לתת את השטר לידי העבד, אלא חייבים לתת את זה לידי אחרים, ועל ידי זה הוא יוצא לחירות. מסתפקת הגמרא, ביי רבא, לפי דעתו של רבי שמעון בן אלעזר שסובר, עבד כנעני לא יכול לקבל את שטר השחרור מיד רבו ועל ידי זה לצאת לחירות. מהו שימנה ויעשה מישהו אחר שליח לקבל את גיתו מיד רבו? מצד אחד, הייתי אומר, כן, כי הרי אתה לומד גזירה שווה מאישה. כיוון דגמר לה מאישה, אז הוא יכול למנות שליח לקבל את שטר השחרור, כמו שאישה יכולה למנות שליח לקבל את הגט שלה. או דילמה מצד שני אפשר לומר את הסברה הפשוטה. איך אתה ממנה שליח שיעשה בשבילך דבר שאתה בעצמך לא יכול לעשות? אישה דהי מצי מקבלת. היא יכולה לקבל את הגט בידיה של עצמה, היא יכולה לקבל את גיטה. שליח נמי מצי משוויה, יכולה למנות שליח שיקבל בשבילה. אבל העבד זה סיפור אחר. דהי הוא עצמו לא מקבל גיטי, הוא לא יכול לקבל את הגט, את שטר השחרור שלו מיד רבו. לכן אולי גם שליח נמי לו מצי משוויה, הוא לא יכול למנות בשבילו מישהו אחר שיהיה שליח, ובשטר על ידי אחרים הכוונה שהאדון ייתן מעצמו את השטר לידי אחרים, ולא על ידי זה שהעבד מינה את אותם אחרים שיהיו השליחים שלו. אפשרות נוספת, שאנשים מעצמם יבואו לקחת את השטר מידי האדון, אבל לא בשליחותו. באתא דבעיא, אחרי שרבה הסתפק, אדר פשטא, היה לו תשובה לספק. הרי רבי שמעון בן אלעזר למד את הדרך איך עבד משתחרר בשטר על ידי גזירה שווה לה מאישה. אז אם כן, הדינים שלו הם ממש כמו אישה, והוא כן יכול למנות שליח כמו שאישה יכולה למנות שליח. שואלת הגמרא, אם כן, יכול להיות מישהו שממנה שליח בדבר שהוא בעצמו לא יכול לעשות? תעשה בשליחותי משהו שאני בעצמי לא יכול לעשות. ולהד אמר רב הונה ברדר רב יהושע, מה שרב הונה בנו של רב יהושע אמר לעניין הקרבת קורבנות. אדם חייב להביא קורבנות. יש קורבנות שאדם מחויב להביא. הוא לא מקריב בעצמו את הקורבן, אלא הכהנים מקריבים בשבילו. השאלה היא, בשליחות מי? הרב כהן, מי מינה אותך שליח שתקריב את הקורבנות? אומר רב הונא, יש לי הוכחה שהני כהני, אותם כהנים, שלוחי דרחמנא נינהו. הם פועלים בשליחות הקדוש ברוך הוא, ולא בשליחות עם ישראל. מה ההוכחה? אומר רב הונא, דיסל כדעת השלוחי דידן, נינו, אם יעלה בדעתך שהכהן הוא שליח שלנו, זה לא ייתכן. מאי כמידי, וכי יש דבר כזה, דענן לא מצינן נבדינן, אנחנו לא יכולים לעשות. והינו מה צעבדי, אנחנו יכולים למנות אותם שליחים שיעשו בשבילנו דבר שאנחנו לא יכולים לעשות? ואם כן, מחדש רב הונא שחייבים לומר שהכהנים הם לא שלוחים שלנו. ולכן אם למשל אחד נדר שהוא לא ייהנה מכהן, הכהן יכול להקריב בשבילו קורבן, כי הוא לא פועל בשליחותו. ונשאלת השאלה, לא מצאנו דבר כזה, שליח שעושה משהו שהמשלח בעצמו לא יכול לעשות? והרי עבד, עבדה, דהי הוא לא מצא מקבל גיטאי. הוא לא יכול לקבל את הגט של עצמו, כי יד עבד, כי יד רבו. ובכל זאת שליח מצא משווי, רבא אומר שהוא יכול למנות מישהו אחר שליח שיקבל בשבילו. מתרצת הגמרא, באמת, אתה לא יכול למנות שליח שיעשה דבר שאתה בעצמך לא יכול לעשות. וזה לא דומה למקרה שבו אנחנו מדברים על עבד שממנה מישהו שיקבל בשבילו שטר. למה? כי יש לא יכול ויש לא יכול. אנחנו לא יכולים להקריב קורבנות, נקודה. אין מה לעשות. אסור לאדם שהוא לא כהן לזרוק דם על המזבח וכו'. אסור. אין לנו שום אפשרות להקריב קורבנות. אבל עבד, יש לו אפשרות לזכות בשטר שחרור, אמנם לא של עצמו, לפי רבי שמעון בן אלעזר. הוא יכול לזכות בשטר שחרור של מישהו אחר, של עבד אחר. ישראל לא שייכה בתורת קורבנות כלל. שום דרך הם לא יכולים לעבוד בבית המקדש. עבודות שצריכות כהונה. אבל לעומת זאת, עבד שייך בגיטין, עבד יכול לקבל גט, שטר שחרור. נתניה, ברייתא, נראין הדברים שהעבד מקבל את גיטו של חברו מיד רבו של חברו. ראובן ושמעון, שני יהודים. ראובן יש לו עבד, שמעון יש לו עבד. העבד של ראובן יכול לבוא אל שמעון ולקבל ממנו שטר שחרור של העבד של שמעון. ועל ידי זה העבד של שמעון יוצא לחירות. אבל הוא לא יכול, אם נאמר ראובן יש לו שני עבדים. הוא רוצה לשחרר אחד מהם, הוא לא יכול לתת את השטר לעבד השני. כדי שעל ידי זה העבד הראשון ישתחרר. לא מיד רבו שלו, כי הרי יד עבד כיד רבו. השטר לא יצא מרשות של האדון. אבל מכיוון שישנה אפשרות אחת, שעבד שייך בקבלת שטר שחרור, אז הוא יכול למנות שליח על דבר שהוא יכול בעצמו לעשות. לעומת, עבודה בבית המקדש שישראלים אין להם שום אפשרות לעשות, אז הם גם לא יכולים למנות שליח שיעשה בשבילהם. ראינו במשנה ויכוח בין חכמים לבין רבי מאיר, האם עבד כנעני יכול לפדות את עצמו בכסף מידי האדון? האם אפשר לפדות בכסף על ידי עצמו? לפי דעת רבי מאיר, אי אפשר. אי אפשר על ידי עצמו שעבד יצא לחירות בכסף. לעומת זאת חכמים אומרים, כן. הוא יוצא בכסף על ידי עצמו, ובלבד שהכסף הזה יהיה הכסף משל אחרים. שהאחרים הם אלה שנתנו לעבד את הכסף, והוא לוקח את הכסף הזה ופודה את עצמו. במה הוויכוח? נימה נאמר שבאקה מפלגי, זה הסברות של המחלוקת. דרבי מאיר, אתה יודע למה הוא סובר שעבד לא יכול לפדות את עצמו מהאדון בכסף? כי מאיפה יהיה לו כסף? אין קניין לעבד בלא רבו. אם אתה נותן לו כסף, זה מיד עובר לרבו. הוא לא יכול להשתמש עם זה כדי לבדות את עצמו, כי זה לא שייך אליו. זה מיד נהיה שייך לרבו. וכן, אין קניין לאישה בלא בעלה. כל מה שקנתה אישה קנה בעלה. ורבנן, הם חולקים. לפי דעתם, הם סוברים, יש קניין לעבד בלא רבו. אם בא איזה אחד אל העבד הכנעני ונותן לו כסף, ודעתו של הנותן שזה יהיה לעבד ולא לאדון, זה באמת יהיה לעבד, ולכן העבד יכול לקחת את הכסף הזה ולבדות את עצמו. לכן, לפי דעת חכמים, יש קניין לאישה בלא בעלה. איך הגמרא רוצה להעמיד את הוויכוח? האם עבד יכול להיות שיתנו לו כסף וזה יהיה שלו ולא של רבו או לא? דוחה הגמרא, אמר רבא, אמר בשם רב ששת. אפשר לומר דקו לאלמה, גם רבי מאיר וגם חכמים סוברים, אין קניין לעבד ולא רבו, ואין קניין לאישה ולא בעלה. אם נותנים להם סתם כסף, בלי לפרט, אתה מקבל את זה בתנאי שזה לא יהיה לרבך, לא יהיה לאדון. ובאיזה מקרה הוויכוח? האחה במאי הסכינן, כאן באיזה מקרה מתווכחים? דאקנה לי אחר מנה ואמר לי, על מנת שאין לרבך רשות בו. בא איזה אחד לעבד, אומר לו, תשמע, אני מוכן לתת לך כסף בתנאי שלא יהיה לרבך רשות בכסף הזה. זה לא יהיה של רבך, שזה לא יהיה של האדון, זה יהיה שלך. אם זה לא שלך, זה גם לא של האדון, זה נשאר אצלי. או שהכסף שלך, או שאני לא נותן את זה. האם אז העבד כן זוכה בכסף? כשמפרשים מפורש את התנאי? רבי מאיר סבר, כי אמר לי קנה, באותו רגע שהוא אומר לו תקנה את המנה, מיד קנה עבד, קנה עבד, והרי מה שקנה עבד קנה רבו, מיד וקנה רבי, זה נהיה של רבו. וכי אמר לי על מנת, אחרי שהוא אומר לו, אחרי שהוא כבר נתן לו את הכסף, אומר לו קנה, נותן לו מנה, אומר לו קנה. מיד זה עובר, יד עבד, כיד רבו זה עובר לרבו. על מנת שאין לרבך רשות בו, דברים בטלים, המילים האלה כאילו לא נאמרו, זה כבר היה לאחר שהאדון קנה את הכסף. כי אמר לי על מנת, לא כלום כאמר לי, זה לא מועיל. ורבנן, הם סוברים, כיוון דאמר לי על מנת, הוא אומר לו, אני נותן לך את זה בתנאי שזה לא יהיה לרבך. הענה לי תנאי, מועיל התנאי הזה, ולכן זה יהיה של העבד, והוא יכול לפדות את עצמו עם הכסף הזה. זה הסבר אחד בוויכוח. רבי אלעזר אמר, אפשרות אחרת לבאר את הוויכוח חכמים ורבי מאיר. זה ודאי, גם חכמים מודים. יד עבד כיד רבו, ברגע שהבאת הכסף לעבד, זה עובר לרבו. וגם אם אתה אומר, שאתה נותן את זה לעבד, על מנת שאין לרבך רשות בו, זה לא מועיל. אתה לא יכול להפקיע את הזכות של האדום במה שהעבד זוכה. יד עבד כיד רבו. אין דבר כזה שעבד זוכה במשהו וזה לא עובר לאדון. וכל קיאי גוונה, כל אופן כזה, דיקול אלמה לא פליגי דקן יעבד וכאן ירבי. כולם מודיעים שאם העבד קנה זה עובר לרבו. אתה לא יכול להפקיע את הזכות הזאת שיש לאדון בעבדו. ומה הוויכוח? אחא במאי הסכינן. כאן באיזה מקרה אנחנו עוסקים? שהגיע מישהו אחר ונתן כסף, הוא לא נתן את הכסף לעבד. גם לעבד הוא לא נתן את הכסף הזה. אלא הוא אומר לו, הכסף הזה מיועד רק בשביל פדיון. אני לא נותן את זה לך על מנת שאין לרבך רשות בו. כי גונדה קנה לאחר מנה ואמר לה, על מנת שתצא בו לחירות. תיתן את זה לאדון בשביל פדיון. רבי מאיר סבר, זה לא מועיל, כי כאמר לי קנה, ברגע שהוא אמר לו תקנה את המנה, מיד הוא קונה, קנה עבד וקנה רבי, האדון גם קונה את זה והתנאי לא מועיל. וכי אמר לי על מנת לא כלום כאמר לי, זה לא מועיל, התנאי הזה וזה מבוטל. ורבנן סוברים שבזה כן מועיל הקניין, והוא יכול לבדות את עצמו למה, לדידי נמי הלא כמקנה לי, כי הרי אותו אדם, לעבד עצמו הוא לא הקנה, אתה לא יכול לומר, תשמע, העבד קנה, אז האדון קונה, כי מה שקנה העבד קנה רבו, העבד לא קנה. הוא לא נתן לו את זה מתנה. דה לא אמר לי, אלא על מנת שתצא בו לחירות. הוא נתן את זה לעבד רק בשביל המטרה שהוא יצא בזה לחירות. במקרה כזה, סוברים חכמים שזה כן מועיל, שהעבד מקבל את הכסף הזה, הוא לא מקבל את זה כדי לזכות בזה לעצמו, אלא כדי לפדות את עצמו ולתת את זה לאדון. זה כן מועיל לסוג מתנה הזאת על ידי התנאי, והוא נותן את זה לאדון והוא יוצא לחירות, וזו הכוונה שהעבד יוצא בכסף על ידי עצמו באופן הזה. אם כן, נמצא שיש ויכוח, לפי דעת רבי מאיר לא מועיל תנאי, ולפי דעת חכמים כן מועיל תנאי. מביאה הגמרא, לכאורה דברי רבי מאיר ודברי חכמים סותרים, ורמי דרבי מאיר עד רבי מאיר, ורמי דרבנן עד רבנן, לתניה ברייטה, שבברייטה הזאת אנחנו מוצאים שרבי מאיר סובר שכן מועיל תנאי, וחכמים סוברים שלא מועיל תנאי, בדיוק הפוך מה שנמצא לעניין עבד שמקבל כסף בשביל לתת אותו לאדון כדי לצאת בו לחירות. שהברייתא מדברת לעניין אחד מהמעשרות, אחד מהמעשרות שמפרישים זה מעשר שני. מעשר שני אוכלים בירושלים. ואם אחד קשה לו לעלות את כל הפירות של מעשר השני לירושלים, התורה נותנת לו אפשרות לקחת כסף ולהעביר את הקדושה של המעשר השני לכסף. הפירות יוצאים לחולין, אפשר לאכול אותם מחוץ לירושלים, את הכסף מעלים לירושלים וקונים איתו אוכל, ואת האוכל הזה אוכלים רק בירושלים. והכלל הוא שכשבן אדם פודה את המעשר השני של עצמו, הוא חייב להוסיף עוד חומש. אבל כשהוא פודה מעשר שני של מישהו אחר, הוא לא חייב להוסיף חומש. אומרת הברייתא, אין אישה פודה מעשר שני של בעלה בלא שהיא מוסיפה חומש, כי זה נחשב שהיא פודה את המעשר שני של עצמה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי מאיר, האישה פודה מעשר שני של בעלה בלא שהיא מוסיפה חומש, כי המעשר שני הוא לא שלה. באיזה מקרה הוויכוח? איך ידעמי? אי לימה, אם תאמר שמדובר כאן בזוזי דבעל ומעשר דבעל. מדובר פה על מעשר שני של הבעל, ומעות שפודים בהם את המעשר שני, שהמעות הן גם כן של הבעל. והאישה באה, לוקחת את הכסף שלו ופודה את הפירות שלו. למה היא לא מוסיפה חומש? שליחותי דבעל כעבדה, בסך הכל היא פועלת בשליחותו של הבעל. למה אומר רבי מאיר שהיא לא צריכה להוסיף חומש? הרי כשאדם פודה את המעשר שני של עצמו, הוא מוסיף חומש. ואלא, מה נאמר שמדובר בזוזי דידה ומעשר דידי? היא פודה עם הכסף של עצמה, שיש לה מנכסים שהיא קיבלה, מה שנקרא נכסי מילוג, והיא פודה את המעשר שני של בעלה? אם כן, נשאלת השאלה, למה היא צריכה להוסיף חומש? הרי התורה אומרת, ואם גאול יגאל איש ממעשרו, כשאדם פודה את המעשר של עצמו, חמישיתו יוסף עליו, הוא צריך להוסיף חומש. ולא, זה מה שאמר רחמנה, ולא אישה, כשאישה פודה את המעשר של בעלה, היא לא צריכה להוסיף חומש. כי היא נחשבת כמו מישהו אחר שפודה מעשר שני של מישהו אחר. אז אם כן, מה הסבר בוויכוח? אלא לאו, חייבים לומר, שהברייתא מדברת כאי גוונא, באופן כזה. דעה קנה לה אדם אחר מנה. איזה אחד בא אליה, הביא לה 100 זוז, מנה. והוא אומר לה, תקני את המנה הזה, על מנת שתפדי בו את המעשר. שתהי כמו מישהו אחר שפודה את המעשר של חברו, שהוא לא צריך להוסיף חומש. והוויכוח הוא כזה, דעת חכמים שלא מועיל התנאי. וברגע שהיא זוכה, שאומרים לה קני, היא קונה את המנה, היא זוכה במנה, ומיד זוכה במנה הזה בעלה, וזה נחשב כמו המעות של בעלה, וכשהיא תבוא לפדות את המעשר השני של בעלה, זה נחשב כמו שהיא פועלת בשליחותו, והיא צריכה להוסיף חומש. כי לא מועיל תנאי, שהאדם התנה איתה שהכסף הזה לא יהיה בשביל בעלה. אלא הכסף הזה כן עכשיו של בעלה. וכיוון שזה של בעלה והיא רק פודה בשליחותו, אז המעשר של האדם עצמו, זה הרי מעשר של בעלה, בכסף של בעלה, חייבים להוסיף חומש. רואים שלפי דעת חכמים, לא מועיל תנאי. ולעניין פדיון שבאים לפדות עבד כנעני, אמרנו שחכמים סוברים שכן מועיל תנאי. ולעומת זאת, דעת רבי מאיר, כאן מועיל תנאי, שהרי אותו אדם שהביא לה את המנה, הוא לא הקנה לה את המנה עצמם, אלא רק כדי שתוכל לפדות כמו מישהו אחר שפודה. נתנו לה את הכסף הזה כדי שהיא תהיה כמו מישהו אחר שפודה את המעשר שני של הבעל, ולא כמו שפודים עם הכסף של הבעל את המעשר שני של הבעל. ואומר רבי מאיר שמועיל התנאי, והיא לא צריכה להוסיף חומש. ואם כן נשאלת השאלה, איפכה שמינה להו, הרי מצאנו שרבי מאיר סובר שלא מועיל תנאי, וכאן אנחנו רואים שהוא סובר שכן מועיל תנאי, וגם כמו שביארנו חכמים, שבמקרה של עבד כנעני, אמרנו שהם סוברים שמועיל תנאי, פה אנחנו רואים שלא מועיל תנאי, מביאה הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון אמר אביי, באמת היפוך, צריך כאן להפוך את השיטות, ולומר, חכמים סוברים שמועיל תנאי, ולכן כשבא מישהו ונתן לאישה כסף כדי שהיא תהיה כמו מישהו אחר שפדה מעשר שני של בעלה, ולכן, והתנאי מועיל, כי הרי חכמים סוברים שהתנאי מועיל, ולכן היא לא צריכה להוסיף חומש, כי היא נחשבת באמת כמו מישהו אחר שפודה, ורבי מאיר סובר שלא מועיל תנאי, ולכן באמת זה נחשב כמו שהכסף עבר לרשות הבעל, ומכיוון שהכסף של הבעל במעשר שני של הבעל, והיא פודה, היא נחשבת כמו בשליחותו, אז כשאדם פודה מעשר שני של עצמו, צריך להוסיף חומש, לכן היא צריכה להוסיף חומש. תירוץ שני, רבה אמר, לעולם לא טיפוך, לא צריך להפוך את השיטות. אלא, יש הבדל באמת. ואחה, כאן הברייתא מדובר במעשר שני, שהאישה קיבלה בירושה מבית אביה. והיא לוקחת כסף של בעלה, והיא פודה את המעשר הזה. מדובר פה במעשר דעתה מבינה שעסקינן. היא מקבלת מעשר ירושה מבית אביה, והיא פודה את זה עם הכסף של בעלה. ורבי מאיר הולך לטעמי לשיטתו במקום אחר דאמר, מעשר שני הוא ממון גבוה. זה לא נחשב כמו הממון של בעל הפירות, אלא ממון הקדש הוא. ולכן, זה לא כמו שאר נכסים שחכמים תקנו, שהבעל זוכה בנכסים שנופלים לידי אשתו לזכות בפירותיהם. זה נקרא נכסי מלוג. אלא הפירות האלה לא זוכה בהם הבעל. לא כאן אלי בעל, כי זה נחשב כמו ממון הקדש. ולכן, כשהאישה פודה מהכסף של בעלה את המעשר שני הזה, המעשר שני שלה והכסף של בעלה, אז זה כמו שמישהו אחר בא לפדות מעשר שני. ולכן לא צריך להוסיף חומש. ולמה רבנן סוברים שצריך להוסיף חומש? הם הולכים לטעמי ולשיטתם שסוברים, דאמרי, מעשר שני זה ממון אדיוט הוא. זה נחשב ממונו של האדם. ואם כן, כשהיא קיבלה את זה בירושה, אמנם הקרן שלה, בדרך כלל כשיש קרן ופירות, אבל הפירות של הבעל, אז אם כן הבעל זכה בזה, ואם הבעל זכה בזה, ופודים מהכסף של הבעל, אז זה כמו שאדם פודה פירות של עצמו עם מעות של עצמו, אז הוא צריך להוסיף חומש. ומה שהיא פודה, זה בשליחותו. אילקח שליחותי דה בעל כעבדה. במובן אם כן, למה היא צריכה להוסיף חומש? עד כאן דף כ"ג.